ואני עכשיו השתלטתי על הפודקאסט של מעיין בן ציון, אז יש לי את הזכות ואת הכבוד להציג אותך. אני אל גולמן.
לא, מדהים, מדהים.
ואני אציג את מעיין בן ציון, אימא לארבע בנות, מאמנת, עורכת דין, מגשרת לשעבר דירקטוריון של כל מיני חברות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני יכולה להגיד לך מהשמועות לפחות, משנה החיים של אנשים, שזה טייטל ממש 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 עם המון אחריות, אבל בוא נתחיל בהתחלה.
איזה מדהים.
איזה כיף לי. שלום. תודה שהזמנתי את עצמי.
מדהים, כי את יודעת, אני חושבת שרק עכשיו אני מתחילה להבין שאני לא צריכה לעשות כלום.
לא צריכה לעשות כלום, צריכה לשבת באחורה בכיסא, להישען אחורנית.
מדהים. רגע, אני אתיישר עוד יותר. איזה כיף לי. איזה כיף.
ולהתחיל בהתחלה. היי, מה שלומך?
מעולה, מה העניינים?
אחלה. תספרי לי קצת, בוא נתחיל בהתחלה רגע, בהתחלה. איפה גדלת? איפה הכל התחיל? ספרי לי קצת על עצמך.
מה, פרטים יבשים וכאלה?
כן, ממש רעיון עבודה.
אז ממש נולדתי בבית חולים השרון בפתח תקווה, להורים שגרו בפתח תקווה, ולדעתי מהר מאוד עברנו לגור ברעננה, לא ברעננה, סליחה, ברמת גן, ואני תמיד מוסיפה שכל העיראקים גרים ברמת גן, כי אבא שלי נולד בעיראק, אמא שלי נולדה ליד ציביר. ועד גיל משהו כמו שבע שלי גרנו ברמת גן, מעניין איך זה קורה, מתבלבלי, ואז עברנו לגור ברעננה, כשהייתי בכיתה ב' אני חושבת משהו כזה. ומאז כל החיים גרתי ברעננה. בגיל 20 בערך עברתי לתל אביב, נסעתי מהר מאוד ללמוד משפטים בחול.
איפה למדת?
בסאסקס. התחלתי בקובנטרי ועברתי לסאסקס. זה מקום מדהים באנגליה.
בונה, אבל קשה, כאילו... רגע, איפה עשית צבא?
צבא עשיתי בכלא 4, שהיה בצריפין, הייתי משקית הוראה, ו...
קלאסיקה.
ממש, לימדתי אסירים, אמיתי, אסירים, כמו שזה נשמע.
יואו.
וגם כשהשתחררתי מהצבא אמרתי, יואו, החלום שלי זה ללכת לבתי כלא וללמד אסירים ולעזור להם. וזה מדהים שאני אומרת את זה היום, ואז משם יצאתי בכלל ללמוד להיות עורך הדין, אבל זה מדהים שהיום אני מבינה, לקח לי הרבה שנים, כמה נמשכתי כל הזמן לקושי ולכאב ולקטע טיפולי. כן.
אז למה לא עשית את זה?
כי כשהייתי בת 20 בערך, וההורים שלי שאלו מה אני רוצה לעשות, ועניתי שאני רוצה ללכת ללמוד פסיכולוגיה, הם בלי להתבלבל, אמרו לי שכל הפסיכולוגים פסיכים, ופה נגמר הדיון. כי אבל... הייתי ילדה נורא מרצה, זאת אומרת,
אבל שאלת,
לא מתווכחים.
אבל בגיל 20 את כבר לא ילדה.
את צודקת, זה לקח לי קצת זמן להבין את זה. אני חושבת שמצד אחד הייתי בכאילו מרדנית, אבל לא באמת העזתי למרוד בשום דבר. אז גם אם הייתי מתעצבנת, בסוף הייתי עושה את מה שהם אומרים.
וואלה.
אז הלכתי ללמוד משפטים. כן. כי, רגע, כי אחרי שהם אמרו לי, כל הפסיכולוגים פסיכיים, וכמובן שיסלחו לנו כל מי ששומע את זה, זה פשוט כל מיני דברים, דעות קדומות על מיליון דברים. הם פשוט הסתכלו ואמרו, אז מה תלמדי? ואז זרקתי ואמרתי, לא יודעת, אולי משפטים. ויומיים אחרי זה, היה לי פגישה כבר בקמפוס, היה אז קמפוס אחד ברמת חן, שעובד עם בתי ספר זרים או מדינות.
אבל תמיד ידעת שאת רוצה ללמוד בחול?
ממש לא. פשוט לא היה זמן לעשות פסיכומטרי. זה לא היה כמו היום. היה אז פסיכומטרי בשנה, אני לא יודעת מה.
אז כאילו לא רצית לפספס את השנה?
אני לא רציתי. הם לא רצו שאני אפספס שום דבר. וככה נסעתי להתחיל תואר ראשון, בלי להבין בכלל, באנגליה.
והחוויה הזאת של להיות לבד באנגליה, ללמוד משפטים, שפה זרה, אנשים שאת לא מכירה?
אני חושבת שהחוויה עצמה ברמה של הקושי פחות הבעילה אותי. להפך, זאת אומרת, הייתי די בשוק לראות כמה, לא באתי עם איזה אנגלית מאוד גבוהה, אבל עד כמה, ואני אגיד הרבה ישראלים שהיו שם, למרות שהאנגלית שלנו לא הייתה וואו, היינו עם ציונים יותר טובים. כן. כמו בכל מקוח מסתדרים, אבל ברמת הבדידות... אני חושבת שעברתי כל מיני תקופות שם, וגם אני אגיד שמשהו ברגיל להיות בודדה, כי בדידות זה חוויית חיים. היא לא קשורה המון פעמים למי שנמצא לידינו. וחוויתי הרבה פעמים גם ליד אנשים, חוויית בדידות מאוד גדולה. אז זה משהו שהכרתי. כזה.
טוב, אנחנו עוד נדבר על זה. תגידי, ומתי את פוגשת את בעלך?
את בעלי אני פוגשת במסיבה. אבל הוא במקרה אח של חברה שלי גם.
וואלה.
והיא גם סוג של מאוד רוצה שיהיה בינינו קשר.
זאת אומרת, ואחר... היא השדכנית.
היא השדכנית, ואני רואה אותו, והוא מוצא חן בעיניי, אבל האגו שלי ממש לא מודה בזה, ממש לא. ואז אני נוסעת לאנגליה, והוא טס לאפריקה, כי הוא עבד, הוא יהלומן. והוא כבר עבד באפריקה ממש, קונגו היום, מה שנקרא. ואז אנחנו מתראים באיזה חופש, ואני מחכה לו, ויש פקסים, כי זה מה שיש, אין דרך לתקשר. שתביני שאף אחד הם בטח לא מבינים איזה גודל של פלאפונים היה אז.
ברור.
ודקת שיחה הייתה עולה 16 דולר. 16 דולר. אז חיכיתי לפקסים שלו, שוב, כמובן שלא הודיתי. וככה התחלנו...
איזה מרגש זה היה לחכות ולצפות היום. אין את זה, היום הכל כל כך מיידי.
בול.
משהו בתקשורת היה כל כך שונה.
זה מטורף. זה מטורף כשאת אומרת את זה ואני אומרת, יו, ומתי אני אקבל ממנו פקס? ואז הוא לא כותב, ואני מתבאסת.
ברור.
אבל אני לא רואה שאני מתבאסת. אז עוד לא.
ברור, מוטה. ברור. למה שתראי שאני
מתבאסת.
ברור, בדיוק. אוקיי, אז משם זה התחיל ממש ללאב סטורי?
כן. כן, אני יכולה להגיד שהתחתנתי מאהבה. נקודה סימן קריאה, כן.
ולמה התגרשת?
כמה זמן יש לנו לפודקאסט?
יש.
בסוף אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מתגרשים, כי אנחנו יודעים להתנהל עם אוטומטים מאוד מסוימים, ואני אבוא ואגיד שאני הייתי רק בתחילת הדרך שלי. זאת אומרת, בגיל 26 זה היה פעם שעה שהתיישבתי אצל פסיכולוגית, ובאמת אמרתי לה, אני רוצה לעשות עבודה על עצמי. לא היה לי מושג. חשבתי שאני באה למשהו מסוים, לא היה לי מושג איזה מסע ארוך ומתיש, ואני תמיד אומרת, וכמה כסף אני אפרנס את כל המטפלים עבר. וזה מה שבאמת היה. אז באתי למשהו מסוים, ולאט לאט כל פעם ראיתי שיש עוד משהו, ויש את השלבים שגם עושים טיפול למי שיודע, או שכל הזמן זה לא נגמר. ותמיד יש מישהי שעומדת מולי, היא הייתה עומדת מולי, יהודית כהן המדהימה, נחום. והיא אמרת לי, אבל פה את עוד לא מדויקת. ואני הייתי אומרת, מתי זה ייגמר?
אני לא יודעת אם זה אי פעם נגמר. אני באמת כאילו תוהה...
זה לא. זה לא אמור. אבל את זה לא הבנתי.
כן.
וגם יש שלב שאני כן אגיד לאנשים ששומעים, שכבר זה לא רק כל הקושי, שכבר מתוגמלים מזה.
ברור.
אבל בשביל להגיע לתגמול הזה, אנחנו אומרים לעבור שלב, ששם המון אנשים מתייאשים בדרך, כי עוד אין תוצאות. ואנחנו בעולם של היום לא בא לנו להשקיע בלי לראות תוצאות.
נכון, נכון. לא בא לנו בכלל להשקיע בלי לראות תוצאות, אבל אני, לפני שאנחנו נדבר על אימון ומה יוצא לנו מזה ואיך יוצא לנו מזה, איך הגעת בכלל לפסיכולוגית? זאת אומרת, אני יודעת שאת היית בתקופה משברית.
זה עוד לפני. אני עוד מגיעה ל... תראי, אני ילדה שאחד חיה בבית, שאני אגיד, הוא לא דמוקרטי. אוקיי? בצורה יפה. אני אגיד, הוא לא דמוקרטי. אני לא מצליחה כילדה. אמא שלי היא ילדה של ניצולה, של הורים לשואה. יש לזה משמעויות. היא בעצמה לא טיפלה בעצמה, ואחד הדברים שאנחנו לא מבינים, והם בטוח לא הבינו, שההורים טראומטיים לא יכולים לגדל ילדים בריאים. הם לא יכולים. אם הם לא טיפלו בטראומה שלהם, איך הם יכולים לתת לנו משהו אחר? עכשיו, את כל מה שאני אומרת, שוב, מאוד קל לי להגיד היום, אבל אז אני ילדה. אני מרגישה בדידות מאוד גדולה. אין לי חיבור גדול לאמא שלי. אני רואה לפעמים בבתים אחרים ילדות ששמות הראש של אמא שלהם והיא מלטפת אותם. ואמא שלי, אני מאוד אוהבת אותה. וכל הכוונות הכי טובות. אבל זה לא היה. ואני חושבת שאני גדלה עם חוסר מאוד גדול. אני בגיל יחסית מאוד צעיר, נהיית בזוגיות ראשונה עם בחור שיש אלימות בקשר בינינו. אני מסתירה את זה, אני מתביישת, אני מרגישה מושפלת, אני לא יכולה לספר לאף אחד שיש אלימות, אני לא משתפת. אני שעות על גבי שעות בחדר שלי, עם מוזיקה, מוזיקה זה היה הדבר שהצילי את החיים בכל רמה שלא תהיה. אבל אני באה ואומרת את כל זה שאני גדלה עם חוסר, ש... הוא לא נראה במציאות.
כן.
כי אני לא חסרה כסף, וברוך השם יש כל דבר בבית, ברמה הפרקטית. אבל בפנים, בפרט רמת הרגש, אני אגיד שאני סובלת. אני ממש אגיד את המילה
וזה
סובלת.
וזה באיזה גיל?
וזה כבר בגיל 15.5, שאני מתחילה את הזוגיות הזאת, עם בחור שלימים, שוב, הוא מאוד מתוסבך, וכנראה בלי להבין, אני חושבת שאני אציל או אטפל שם. היום אני אומרת את זה מהמקום הזה, והזוגיות הזאת היא ארוכה. היא לוקחת כמה שנים, וילדה כזאת היא שמסתירה, שלא יכולה לשתף אף אחד.
ברור.
זה להציג, ואני נראית מבחוץ כאילו מישהי שיש לה קצת ביטחון, ובפנים אני יודעת שעושים לי פו, ואני מתעררת מכל דבר. מילה שבן אדם אומר לי, אני בשנייה מתעררת. גם אם אחרים לא רואים את זה, כי אני מטעה.
ברור, ברור.
אז
ברור.
את מזדהה קצת?
אני מזדהה ולא מזדהה. אני לא חושב, אני לא מרגישה, זאת אומרת, רגע, זה לא עליי. אבל אני מזדהה במקומות שהרבה פעמים הרגשתי לבד בחיים שלי. וזה מקומות שהם, לי הם מאוד קשים. זה קשה להרגיש לבד, אבל לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, זה גם קצת בחירות שלקחתי.
נכון.
הדפתי אנשים, לא נתתי כניסה, רציתי לעשות דרך לבד, אז
כן, זה, כי יש פה בחיר. כל מיני דברים, נכון, כי אני עושה את ההבדל בין לבד לבין בדידות. אנחנו יכולים להיות לבד היום, תני לי להיות לבד.
ברור.
רק תני לי להיות הרבה פעמים לבד, כי אני נהנית ברמות. אבל הבדידות,
כן.
היא לא קשורה למצב הלבדות, זה מה שאנחנו חווים רגשית.
כן.
ואז אם אני ממחזרת בדידות בחיים שלי, כי אנחנו מושכים לחיים שלנו המון פעמים עוד ממה שאנחנו מכירים, אז בבחירות אנחנו נעדוף אנשים, ואנחנו נדאג שרק אנחנו נעשה כדי, באופן לא מודע, שנמשיך לחוות את מה שאנחנו כבר מכירים.
מתי נהיית אימא, באיזה גיל?
29.
לא כזה צעיר.
הכל יחסי, את יודעת, יש נכון, היום בנות לא, שגם עושות בגילי 40.
אני בגיל 33, אבל
לא כזה צעיר, נכון. 29 וב-30 אני הולדת שוב. זאת אומרת, בגיל 30 יש לי שתי בנות קטנטנות.
איך היה המעבר?
איך המעבר להיות אימא?
כן.
אני הולדת את זוהי, אין מאושרת ממני. זה אולי הרגע בחיים שלי שאני הכי שמחה בו.
וואו.
לא רק ברמה של הרגע, זה ניתוח קיסרי, אבל אני מתכוונת, אני שמה אותה אליי, עליי, והחיבור הזה, אני חושבת שגם חברות אז יגידו שהייתי הכי מאושרת שיש.
יואו.
משהו שם, תראי, זה גם איזשהו תיקון היה מבחינתי. הרצון הזה להיות אימא שמגוננת, שמחבקת, שמאוד מאוד קרובה היה מאוד חזק אצלי. אז כזה.
ומתי מגיע המשבר?
המשבר מגיע כשזוהי, שאני הולדת אותה, היא בת 2.9 חודשים, ובבית יש לי גם את ליאן כבר, שהיא בת 1.5 שנה. יש ביניהם 1.5 חודשים. והמשבר המאוד חזק מגיע במובן של שאני הולכת איתה לבית חולים. אני הולכת כי אני הולכת לבדיקה לא שגרתית. אני כבר חושבת שהוסמכתי כרופאה. כל רגע יש לה דלוקות אוזניים. אני באה לרופא.
דוקטור גוגל.
ברור. אני באה אליו, ואני אומרת לו, תקשיב, יש לה עוד פעם חום, תן לה אנטיביוטיקה, כי אני יודעת הכל כמובן.
ברור.
ממש, כן. והוא מסתכל עליי ואומר לי, אני רוצה שתלכי איתה למיון. עכשיו עוד פעם, זה זמנים של פעם. אין תוך בשלוף דברים. הוא כותב לי, לכי למיון ותשלחי לי בפקס את התוצאות. תראי את המילה פקס, כמה היא חוזרת על עצמה, נכון?
את
שמה לב, את שמה לב. ומשם הסיפור הוא כבר, שאני כבר לא צריכה לשלוח לו שום דבר בתוצאות, כי הוא יודע באותו רגע שיש לה לוקמיה, ולוקח זמן עד שאומרים לי את זה, כי מחכים שיבוא מנהל המחלקה, דוקטור יואב בורשטיין, ומהמקום הזה, ב9:30 באותו ערב, הוא עומד. היום אני אומרת, דוקטור יואב בורשטיין, באותו רגע אני לא קמה מהמיטה, אני וזוהי שוכבות, אני מקריאה לסיפור. אני לא מבינה בכלל שהוא מנהל מחלקה, אז אני אפילו לא מתיישרת. ואני רק שומעת איש אחד שאומר לי שלבת שלי, יש התרבות בלתי מבוקרת של תאים.
ישר הבנת?
בואי נגיד שאני כנראה, אני יודעת מה אני זוכרת ומה הם מספרים, אני מיד אומרת, לא, אתה מנסה להגיד לי שלבת שלי יש סרטן? ואז הוא אומר לי, יש לה לוקמיה, ואז אני אומרת לו, אתה טועה. או אני אומרת לו, מה הסיכוי שאתה טועה? וכשאני מספרת, אני תמיד אומרת שהמשפט שאני לא אשכח אותו, זה שהוא אומר לי, אנחנו תמיד מקווים לטעות, אני לא יכול להגיד לך שזה המקרה. ואז הוא ממשיך לדבר, ואומר, מחר אנחנו נעשה למח עצם, ואני אומרת לו, אתה בבת שלי לא נוגע. ואני, כן.
למה?
כי אני חושבת שזה היה חזק ממני. אני חושבת שיצא ממני, כל ה... אתה, מה, אתה לא תעשה כלום לילדה שלי. תקשיבי, אני באותו יום, כשהרופא שלה אומר לי, לכי, תעשי בדיקות דם, מה יש לי להגיד לו? למה? חבל, לא לדקור אותה. למה אתה רוצה לדקור אותה? אני עוד לא מבינה מה היא הולכת לעבור. כמה דקירות היא הולכת לקבל. אז מבחינתי, זה הדבר הכי גוזלי בעולם. איך אתם יכולים... איך ייתכן? זה כזה, איך ייתכן? אחד למאה אלף ילדים, הסטטיסטיקה הזו הייתה, של חולים בסרטן.
ואיך מתמודדים שהחיים ככה נטרפים?
אני חושבת שבהתחלה אין זמן להתמודד עם כלום. צריך להתפקד. אחרי שאמרתי, אתה לא נוגע בה, את יודעת, לקח לי זמן להבין ש...
Oh.
It's not about me, ותודה לרפואה שהיא יכולה בכלל לעשות דברים. ומתחילה סגה מטורפת של יומיומית, יומיומית. No. זאת אומרת...
אז מה, את עוזבת את העבודה?
אני עוזבת את העבודה, אני עוד שנייה לפני, כשאני לא מבינה, אני אומרת, אוי, אבל אני רק חייבת לסיים תיקים במשרד, אני עורך הדין. בדיוק, בדיוק. ומהר מאוד מבינים שעוזבים את הכל, ומתחילים את המלחמה הזאת, שנקראת להציל אותה.
יו, אני יכולה לשאול שאלה כזה רכילותית. את יכולה לשאול
כל מה שאת רוצה.
אני תמיד שומעת על זוגות שזה או נורא חיזק אותם, או שהם פשוט לא יכלו לעמוד באומס הזה. אני נגיד מכירה, היה לי חבר שאח שלו היה חולה, והרגשתי שהאימא נורא תפקדה, ואבא לא היה מסוגל להכיל את האירוע. וזה הרבה פעמים קורה שאחד מבני הזוג הוא מאוד תפקודי, והשני נהיה מאוד לא תפקודי. או שזוג מתגרש אחרי זה.
או שגם תסתכלי גם במקום של, את יודעת, נגיד אצלנו, קודם כל זה נכון, כי הרוב, כשאצלנו אנחנו היינו בדנה, ביחילו, אצלנו היה הרוב זה אמהות, והאבות המשיכו לפרנס, כי תחשבי שגם מישהו צריך לדאוג לבית.
ברור.
אז גם במקום הזה, זה מה שקורה. זאת אומרת, דייבי... הולך כל יום לבורסה, עושה את מה שהוא צריך, יש מטפלת לקטנה, תחשבי שיש לי עוד תינוקת בת שנה וחצי בבית.
ברור.
זה אין מושג מאיפה בכלל מתחילים. אז אני חושבת שלפעמים מה שמציל, זה הדבר הזה שחייבים לתפקד. אז...
ואיזה כלים היו לך להתמודד בכלל עם המחלה הזאת? כי את סך הכל צעירה, את... עד השלב הזה לא מאוד מטופלת, לא מאוד, זאת אומרת, ככה,
אמת,
זה,
אמת.
ככה זה נשמע לי כזה מין בחורה שהולכת...
חיים רגילים, חיים רגילים ברמה, עורך הדין, ממהרת, לקחת אותם בארבע מהגן, מהאימהות האלה שלא מוכנות שהילד יהיה האחרון בגן, שתמיד כועסת אם הן מחכות שתי דקות יותר, כי כל הזמן...
מלשון בחוץ,
בדיוק. ברור.
כמו אני.
תודה. ואז אומרת לדייבי, אתה יכול לקחת אותם? והוא אומר לי, אני לא יכול. ומתבאסת שהוא לא יכול. רגילה.
אין רגיל. אף אחד הוא לא רגיל, אבל חי את המרוץ, את המרוץ, את המרוץ, את המרוץ.
לגמרי.
ומה קורה?
ואני חושב, קודם כל, אני באמת רואה שהיה לי מזל או הייתי מכוונת. כי, את יודעת, לא סתם התחלת ובגיל 20 באמת רציתי ללמוד פסיכולוגיה. זה מה שמשך אותי. הייתי בכיתה ו'
זה האקדח שנורה במערכה ראשונה.
בדיוק. היה לי כבר ספר שקראתי בכיתה ו', שהם לא יודעים בכלל מה זה לקרוא, שקראו לזה דיפס, ילד מיוחד במינו, שזה היה לי ילד עם צרכים מיוחדים. מרי מקרימן. היו כל מיני דברים שתמיד נמשכתי לנפש ולמורכבות, כי אני הייתי פצועה. זאת אומרת, אני חושבת שהמון פעמים אנשים ממשכים בגלל שיש איזה כמיהה לרפא איזה פצעים בתוכנו. אז בתוך כל הדבר הזה, הדבר הכי נפלא שקרה, זה שאנחנו מדברים לפני 20 שנה כמעט, כן? שהייתי צריכה לפגוש מישהי בשם אביב בן סירה. אני לא יודעת מה מצבה, אני לא יודעת אם היא חיה היום. היא אז כבר הייתה מבוגרת, אז אני לא כל כך יודעת. אבל היא הייתה נחשבת למספר אחד בדמיון מודרך. מה שהיום כולנו קוראים NLP, אבל אז זה עוד לא היה. ומשהו בתוכי אינטואיטיבית, אחרי 10 ימים שזו יכולה, לא מבטל את הפגישה איתה. עכשיו תקשיבי, זה כאילו, אני לא זזה מהבית חולים. רק לזה אני הולכת, היא גרה בירקון. ואני עולה לפייה הזאת כי היא פייה. עם שיער בלונדיני לבן, ארוך. אבל אפילו החיבוק שהיא נותנת לי, אני כמובן מתפרקת, אני מתפרקת לגמרי, אבל באותו זמן היא גם אומרת לי, אני רוצה שתתחילי לשמוע קלטות של קבלה. קלטות, ואז באמת היו קלטות, בטייפ, שאת עושה ככה.
יו, תפסיקי, אנחנו נשמעות כאלה.
אבל זאת האמת, בואי, ואני מובילה פה. אז את שואלת איזה כלים, אז זה מתחיל מזה. ופתאום אני הולכת בוויצמן, למי שמכיר את יחלב מרכז וויצמן, ופתאום אני רואה איזה אישה, והיא קוראת לי בשם, ואני אומרת לה, איזה קטע, אני הייתי אצלך באיזה פגישה של מלא בנות, ואת עשית תקשור. וגם היא נמצאת במקרה, שם במרכז וויצמן. והיא עושה לי תקשור. ואני נמשכת לכל העולם הזה. ובזכותה, אני זוכרת אותה, אומרת, תקשיבי טוב. והיא נותנת לי תקשור. היא אומרת לי, הבת שלך צריכה לראות אמא שמחה. זה אומר שאת קמה בבוקר, את שותה מיץ תפוזים, את מתאפרת, את נראית טוב, וזה האנרגיה שאת מביאה לבת שלך. עכשיו, מי דיבר אנרגיות? 20 שנה, no. כן? זה שהיום זה בכל כן. מקום. ומשהו גורם לי שם לדעת שזה נכון. ואני מתחילה להבין שהבריאות של זוהי, בגלל שהיא כל כך קטנה, זה הבריאות שלי.
ברור.
והשמחה היא חייבת לשאוב ממני, וממילי יכולת, אם אני לא יהיה בבלנס, אני רוצה להגיד כמעט אין לה סיכוי. את ההקשר הזה אני מתחילה לעשות.
ואז את הולכת ועושה טיפול, זאת אומרת, הפער בין לטפל בעצמך לבין להיות מטפלת, זה פער שאני צריכה להבין איך הוא קורה, נתחיל בזה. אבל שנייה אני רוצה להתעכב, כמובן, אפשר לסיים את הסיפור הזה בלי שתגידי לנו שהבריאה ושיצאתם מבית חולים ושחזרתם הביתה ו...
התגרשנו. זה מה שאת רוצה לדעת.
לא, אני רוצה...
לא, התגרשנו כי את גם צודקת. כי אני חושבת שהמון פעמים, או שזה באמת מאוד מחבר, או שזה באמת מרחיק. כי הרבה זוגיות אין בשלבים האלה, זה בלתי אפשרי. אף אחד לא יכול בכלל לחשוב על... את יודעת, זה מלחמה בלשרוד.
ובשורה, למה התגרשתם?
תמיד אני... אני יכולה להגיד...
אני אגיד לך משהו, יש לי איזה קטע... שתמיד שאני רואה זוגות, או תמיד שאני רואה אנשים שהם התגרשו אחרי 30 שנה, אני תמיד אומרת להם, אני רוצה לשמוע בשורה. תן לי את השורה התחתונה.
עוד לא הבנתי מלא דברים. עוד לא הבנתי מלא דברים.
אבל לא את, אתם. מה לא אתם?
אני חושבת ששנינו לא הצלחנו ברמת התקשורת, ברמת הבנייה, העומק. שוב, זה מטלטל. העומק, היסודות צריכים להיות חזקים שם.
כן.
לא ידעתי לתקשר, לא ידעתי לדבר מספיק, הוא בוודאי שלא. ואני לא סתם אומרת...
אני חושבת שאם הייתם מכירה אותו בזמן אחר, במקום אחר...
התשובה היא כן.
כן?
התשובה היא כן.
זה תמיד שבר לי את הלב.
לי לא.
לי כן.
לי לא, את יודעת למה?
כי אני כזאת רומנטיקנית, ואני כזה תמיד שמישהו... עכשיו יש לי הרבה גירושין סביבי, וזה נפרד, וזאת נפרדה, ופתאום... וזה ממש עובר לי את הלב, כי אני באמת ובתמים באני מאמין שלי חושבת שאם אתה מספיק אוהב, אתה תתגבר על משברים.
קודם כל אני מבינה אותך, זה נורא רומנטי. אבל אני חושבת שגם הרבה פעמים שאנחנו אומרים ומפחדים רגע להיות ביחסים עם מציאות, כי האהבה
זה לא
זה כל כך חשוב, אבל זה לא, זה לא רק. לא. ובסוף אם האהבה לא מתורגמת ביומיומיות של החיים, אז מה זה אומר אהבה? עכשיו, הקטע הוא שחלק מההתבגרות שלי, וממקום טוב, זה לא, היכולת לשחרר מהאחיזות. כי מה שתוקע אותנו המון כאנשים, זה כל האחיזות שיש
ברור.
לנו. ולפעמים זה בסדר שאנשים נפלאים נפגשים למסע מסוים, ברור. ללימוד מסוים ולהמשיך הלאה. פעם לא יכולתי להגיד את זה. לא יכולתי. כי הפחדים תמיד גרמו לי להיצמד למלא דברים או לחפש המון ביטחון חיצוני. ואני לא סתם באה ואומרת שבסוף היכולת הזאת להגיד, אנחנו פוגשים אנשים בחיים האלה, אנחנו נותנים מתנות, אנחנו מקבלים מתנות, אבל לפעמים גם להמשיך את המסע. תחשבי על ילד. הוא עצוב. הוא לא נאחז בעצב.
נכון.
הוא מסכים להיות שמח אחרי.
מה זה שמח? בשנייה.
בול. זאת הבריאות.
נכון.
לא להתעקע, לא להתעקע. ומשהו שם בנו, משהו שם, הפחדים, הבלי סוף שלנו.
אז רגע, את חוזרת הביתה.
אני חוזרת,
אנחנו... ילדה בריאה.
המילה ילדה בריאה אחרי טוב, שנה, כן, זה סדר. גם, את יודעת, רק מי ששם יודע שזה כל הזמן. זה, נכון, אבל... זה אף פעם לא באמת לא נמצא פה בתודעה. ואנחנו בזמן הזה כבר התרחקנו מאוד. ובמקומות האלה, את לא סתם אמרת, אני כל הזמן בתוך בית חולים, מה קורה, מה עם הבדיקות, לומדת לשלוט בדברים, עד כמה שאפשר להגיד את המילה לשלוט.
כועסת עליו?
היו שלבים גם שכן, שכן. אבל אני חושבת שלא באמת מרשה לי, כי אחד גם הוא עובר את הכאב המאוד גדול שלו.
כן, בדרך שלו.
אבל בדיוק, רק הדרך, אם אני רוצה הרבה פעמים להתמודד, אז אני מבינה למה הוא גם מגן על עצמו, והוא לא רוצה לגעת. אבל אז אני, מה שאני מתכוונת עוד לא הבנתי, זה לא אישי נגדי. לא הצלחתי אז להגיד, רגע, זה הפחדים שלו, כמו שהיום כשאני מול אנשים, it's never not about me. אז אני לא מבינה את זה. אז מבחינתי, אם הוא היה מספיק אוהב אותי, אז הוא היה מוכן להכל. זה התרגום שלי של המון כן. דברים.
קלאסיקה.
אמרתי, רגילה.
תגידי, זו השאלה באמת המתבקשת שתישאל בשלב הזה. האם שינוי חייב לקרות, לצמוח מתוך משבר? כי תמיד אני מרגישה שאנשים שחיים את, את היום-יום, את המרוץ, אין להם באמת סיבה להרים את האמברקס. אבל שהם נפגשים במוות, שהם נפגשים במחלה, שהחיים עוצרים אותם, שקורה משהו מאוד קיצוני, לא בהכרח בריאות, לא יודעת, משבר כלכלי.
גירושים, כלכלי,
לא משנה, איזשהו
פיתורים,
משבר.
מלא.
זה חייב להגיע מתוך משבר?
לא.
אז איך זה קורה?
בקלות. כי בדיוק כמו שאמרת, שזה מאוד קל. כי אבל... המון פעמים, תראי, אני חושבת, כשאני מסתכלת היום על החיים, הרי יש, אני מדברת שפה של נשמה. ואני באה ואומרת שהנשמה הזאת שמגיעה ביום מסוים לעולם הזה, ונכנסת לגוף הזה, ובאה לעשות את המסעות שלה, היא תזמן דברים. עכשיו, אני חושבת, שוב, זה לא כי אני אחראית לזה שלזוי הייתה לוקמיה, אבל עובדתית זה במרחב שלי. ובמקומות האלה אני חושבת שהמון פעמים כשאנחנו... מבקשים באופן לא מודע לגדול, לצמוח, לשנות.
אבל איך מישהו שהוא רץ באוטומט שלו והכל עובד, יודע לעשות את הפוס הזה? כי בסוף לשבת ולהתבונן זה דורש זמן ומשאבים והתאמצות ולצאת מ... אומרת את זה כמי שאני נמצאת שם ונרשמתי לקורס ואני כן ואני לא ואני כן יכולה ואני כן יבוא ואני אמצא תרוץ לברוח, לצאת, להיות בטלפון. זה מאוד קשה להתחייב ולהסתכל לעצמך במראה ולהגיד מה
אני רוצה לשנות. ואני חושבת שלחיות במרוץ פי אלף יותר קשה. ולסבול כל הזמן פי אלף יותר קשה, ולהיות בהתקרבנות כל הזמן פי אלף יותר קשה.
דיברנו מקודם על הנשימה הקצרה ועל ההטרפה של החיים ועל הקצב ועל המרוץ, ובעצם שאנשים אין להם את הסיבה להרים את האמברקס הזה.
עד אז... שמשהו קורה, או עד
או
שבן
לא קורה.
אדם פתאום רואה, תראי, גם אנשים המון פעמים שהם באוטומט, שזה רוב האנשים, יש להם מלא פעמים המון דרמות.
אני איכשהו, השם שלך כל הזמן התגנב לסביבה שלי. זה אמר לי וזאת אמרה לי, וריאנתי את הבן אדם הזה שאני נורא מעריכה אותו, ואמרו לי, כן, מעיין שינתה לי את החיים, וואו, הקורס של מעיין, אבל איכשהו, 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 זה פגש אותי בהמון התנגדות. למה?
אותי את שואלת?
כן. למה אנשים מתנגדים...
מה את חושבת? תדברי קצת על ההתנגדות שלך, כי אני דווקא חושבת שאת מייצגת המון אנשים, וזה ממש חלק מדרך להיות בהתנגדות. אני לא חושבת שיש אף בן אדם.
כי את יודעת, יש את כל השאלות. נגיד, סיפרתי חברה שלי, זה אמרה לי, אבל תלכי לפסיכולוגית, אני לא מאמינה בקורסים האלה, אבל למה את לא הולכת לפסיכולוגית? ואני חושבת שאני קורס או... לשבת אצל פסיכולוג, לי יותר נכון, הקבוצה, הכוח של קבוצה, לשבת עם עוד אנשים, לשבת באחד על אחד, כמה שאני בן אדם, כן, אני אינטימי ואוהבת לחפור וזה וזה, פחות עבד לי. ועדיין הייתי מוצאת עצמי, יושבת בקורס, משחקת בטלפון,
נכון.
מחפשת סיבה לצאת החוצה, כאילו, מאבדת סבלנות, מאבדת ריכוז. זה מאוד קשה להביא את עצמך ללעבוד שם.
אז מה השאלה?
למה
אנחנו בהתנגדות לזה?
ואני זוכרת שהסתכלתי עלייך וכזה...
מה היא רוצה?
היה לי כזה הרמת גבה כזה, היא מוצאת חן בעיניי, כאילו מאוד בכזה מין... ואני חושבת שזה משהו ישראלי, שדווקא השארתי את השאלה הזו לסוף, שאני אשאיר אותה לסוף, אבל אני מרגישה שבחול יש המון הערכה להמון אנשים שהם גורואים, והם לוקחים אנשים וסוחפים אנשים ועושים איתם באמת עבודה ודרך, ובארץ אנשים נורא סקפטיים על הדבר הזה.
נכון, אבל לא רק לגבי זה. אני חושבת שאם תסתכלי עלינו כעם, העם היהודי הוא עם סובל, שנייה, בהמון דברים. עכשיו, תחשבי כמה פחד, אם התחלנו לדבר, ואני אמרתי, אם אני צולת שואה, וגם את מכירה את הדברים האלה, כמה פחד זורעים בנו כל הזמן. זה לא משנה אם זה דרך חדשות, וזה דרך ירושות שכל הזמן צריך להיות דרוכים, והצבא שלנו שכל החיים מתחזקים אותו, כי כל רגע עלולה להיות מלחמה. לא. תחשבי רגע שעם שהוא, אנחנו לא מבינים את זה, מפוחד, אנחנו אמורים להיות סקפטיים. אנחנו אמורים לחשוד בכולם. זה שזה לא כיף לפעמים, בואי, אני לא חפה מזה. גם אני עושה את זה לאחרים. כמה אנחנו שיפוטיים. אנחנו מיד חושבים, או המיינד שלנו, אנחנו מיד שואלים, מה הוא רוצה ממני? היא רוצה למכור לי. כמה כסף הם רוצים?
אז למה הלכת ללמוד פסיכולוגיה?
תראי, אני עוד פעם אגיד שזה קרה. זה הרי לא היה מתוכנן.
לא, נגיד עכשיו, אפילו עכשיו נגיד, למה לא היית הולכת ללמוד?
מה זה לא? לא. וסליחה על זה.
לא, לא, לא. מעניינת אותי התשובה שלך.
כי קודם כל אני חושבת שגם הענף הזה של פסיכולוגיה, קודם כל יש לזה המון זרמים. ברור. תראה, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אני חושבת שהיום יש משהו באימון, ביכולת של מישהו שמלווה אותך ועוזר לך להוציא את התוצאות הכי טובות שיש, אני באה ואומרת, זה צריך להיות כל היום, כל הזמן. את יודעת, אני עכשיו, את לא יודעת, את לא אמורה לדעת, אני חושבת הרבה על חול. אז לקחתי מורה לאנגלית. שוב, לא כן, לא יודעת.
היי, למדת באנגליה, מה זאת אומרת?
לא הבנתי. אני לא זוכרת, ואני כבר לא זורמת באנגלית כמו שהייתי. אבל באתי ואמרתי, אני רוצה להיות טובה, אני חייבת מישהו או מישהי שיעזרו לי שם. עכשיו, העניין של פסיכולוגיה, אני חושבת שמאוד חשוב להבין מאיפה אנחנו באים, וכל מיני דברים שעיצבו אותנו, קריטי להבין. אנחנו לא מלמדים אימון ומדלגים על זה. אבל אני חושבת שיש גם זמן מסוים שזה הגיוני לשהות בזה. כי אחת הבעיות זה שאנשים מרוב שהם מדברים על עצמם, ומה נעים להם ומה לא נעים להם, אנחנו הפכנו להיות, סליחה שאני אגיד, כל כך נרקסיסטים, והאגו שם, ואני, ומה עשו לי, ואז אנחנו מחזיקים המון שנים על גבי שנים את הפגיעות שהייתה לנו, או איך פצעו אותי, ואנחנו לא מתקדמים.
זה בדיוק הדבר הזה, שמה שמצחן בעיניי, זה בסוף שזה יש איזה כלים, יש איזה משהו שהוא גם פרקטי, של להביא את עצמך לכתוב את החלומות שלך, שעד היום לא הצלחתי לעשות, אבל יש משהו שהוא גורם לך להתאמת, ולא רק בוא נדבר, בוא נגדג'דר על עצמנו, אלא בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם משם.
בול.
אז בוא נדבר רגע באמת על השיטה שלך. אני יודעת שזה כאילו קצר וזה פודקאסט, אבל בכל זאת אני מרגישה שאם מישהו מקשיב לנו עכשיו, הוא באיזשהו נקודה בזמן, ואפשר שנייה להאיר את העיניים שלו.
אז אני אבוא ואגיד, תקשיבי, בסוף זה שילוב. מה שאנחנו עוברים גם בקורס מאמנים, והדרך שבה אנחנו מאמנים אנשים, זה שילוב. זה שילוב של בעצם לזהות את המקומות שלנו בגוף, הפיזי שלנו, שנצרבו טראומות, ואנשים מתבלבלים, כי כשאומרים טראומות, הם הולכים לדברים מאוד גדולים, חס וחלילה פצעו אותי, אנסו אותי, עברתי דברים. לא, טראומה זה רגעים בחיים שהיה לנו קשה להכיל אותם. אין מישהו. שאין לו טראומות, ברור. שאין לנו רגעים כאלה. עכשיו, אנחנו באמת חושבים המון פעמים שאם התחקנו ועשינו כאילו את התנועה, הזזנו, אז זה כאילו לא מנהל אותנו. שאלת אותי למה התגרשתי? בגלל הטראומות של הילדות שלי. כי זה מה שאנחנו מביאים, אלא אם כן אנחנו מאבדים ומשחררים את הטראומות. זאת אומרת,
זה מה שמנהל אותנו.
זה מה שמנהל אותנו. אנחנו נשארנו המון פעמים אותו ילד שאמר, תעזבו אותי במנוחה. ואנחנו ממשיכים לקחת את תעזבו אותי במנוחה, פתאום כשאנחנו בגיל 50 ו-60, והמחשבות, אותן מחשבות, אנחנו ממחזרים אותן. אז במקום הזה, זה בכלל להכיר את עצמנו, דרך האימון, באופן שאנחנו לא מכירים מה הדפוסים שמנהלים, מה התפיסות עולם, מה המחשבות שחוזרות על עצמן, שמייצרות לנו בדיוק את אותם רגשות, לפי מה אנחנו מקבלים בחירות או החלטות בחיים שלנו. אנחנו עושים כמויות של החלטות ובחירות ביום.
כל יום, כל היום.
כל הזמן. ולא מבינים את זה בכלל, שאנחנו כמעט תמיד מחליטים אותו דבר. אז מצד אחד זה לשחרר את הטראומות, ומצד שני, באמת אנחנו משתמשים בכלים אימוניים, כמו שאת אומרת, לכתוב חלומות, הזמנת מציאות, לשאול שאלות שלא שאלנו אף פעם. אז השילוב הזה של מצד אחד, מה שנקרא לשחרר את מה שתפוס, ולפנות לנו הרבה יותר אנרגיה, ומצד שני, איך כלים פרקטיים להעלות את האנרגיה שלנו, כדי שאנחנו, מה שנקרא, נגשים את התוכנית שבאנו לפה.
אז הייתי יכולה להגיד כזה, באמת בהשוואה גסה, שכזה את קצת הטוני רובינס הישראלי,
לא יודעת.
לא, כי...
אם תשאלי, אם אני בדיוק, אם אני חושבת שהוא וואו, ואם לא הייתי אצלו כבר עשור, ואם לא עשיתי 5 או 6 תוכניות שם, ברור שכן.
זה מדהים הוא.
אין לי מילים, אין לי מילים, אין לי מילים. אז עזבי, אני לא, את פחות מייחסת אליי תארים כאלה.
אז מי הגורו שלך?
בוא נגיד שיש היום מישהו בעודו שאני מאוד רוצה לנסוע אליו, ויש גם מישהי שנמצאת בוונקובר שמאוד מעניינת אותי, ואני חושבת שאני יותר ויותר, גם למרות שאני שומעת אותם, אני היום גם מחפשת הרבה במעיין הנובע שאני.
אבל תגידי, בסוף, 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 בסוף. הכל מדבר את אותו הדבר בסוף.
בול, לגמרי.
זה לא משנה איזה שפה, את יודעת, יש לי מישהי שחברה שהיא לומדת טניה, והיא אומרת לי, כן, הילדה שבי, אז אני אומרת לה, אבל בסוף, כל שיטה זה הכל אותו דבר. נכון. אז הוא יקרא לזה העני, והוא יקרא לזה הילדי, נכון. והוא יקרא לזה היצרי, והוא יקרא לזה הקדום.
נכון, בסוף, אז זה כמו שתגידי לי, בסוף, כל הדתות הפילוסופיות, לא הדתות בה, באו בשביל לגרום לאנשים לחיות טוב יותר. אוקיי? זה שזה הרבה פעמים התבלבלו בדרך, וזה מנגנוני שליטה, זה משהו רע. אבל הפילוסופיה היהודית, אם נסתכל רק על הפילוסופיה או על הבודהיזם, הם באים לתת כלים לחיים טובים יותר. אז כן, יש המון שיטות. אנחנו פה להגדיל, להרחיב את רמת המודעות.
את מרגישה שהשתנו לך החיים?
בטח.
אבל כאילו זה כזה...
בטח, וזה לא קלישה.
וזה לא הסנדלר הולך יחף? כאילו, את באמת יכולה להגיד, אני בן אדם מאושר, אני חיה במודעות.
רגע, מה זה בן אדם מאושר?
שאלה גדולה.
אבל אם תשאלי אם אני שבעת רצון מהחיים שלי, חד וחלק.
גם אני שבעת רצון מהחיים שלי, אבל אני כן רוצה לשנות מלא דברים, ואני לא רוצה להיות באוטומט, ואני, את יודעת, ואני... אבל...
אז אני יכולה להגיד שבגיל 50, והרווחתי את זה בהרבה יושר והרבה דם ויזע, טוב לי, טוב לי. סך הכל, אם אני אסתכל על החיים שלי, אני לא חושבת שהייתי בוחרת אחרת היום בשום תחום בחיים שלי. ועוד פעם, זה לא שאין רגעים מאתגרים, מה פתאום, מי רוצה? גם ההבנה היא שבסוף אנחנו, את יודעת, אנחנו כאילו מישהו אמר לנו, החיים יהיו רק קלים, סבבה?
לא.
ואז שפתאום, הרי אנחנו מבינים שכל בן אדם שיוולד, אנחנו אמורים גם לחוות אובדן.
אבל זה לא פייר, זה לא פייר, מעיין.
אבל את יודעת מי אומרת לא פייר? החלק של הילדה בתוכך. כי כילדים, זה אחד הדברים שאנחנו אומרים מלא. שימי לב, מי שאומר את זה, ילד אומר, זה לא פייר.
כן, אבל כאילו אני אומרת, יו, זה כל כך כואב שמישהו עובר עכשיו סיטואציה כל כך קשה.
אבל תראי מה קרה לי, בזכות סיטואציה מאוד קשה שעברתי, והיא לא אחת, היו לי הרבה. תראי מה קרה לי בזכות גירושים, ובזכות פחדים מאוד גדולים, ואיום על בריאות, ומערכות יחסים. שמה שנקרא, הפסיקו בחיים שלי, שהיה לי מאוד לא פשוט. תראי מה קרה לי, כמה אני צמחתי. הזמנים האלה הופכים אותנו לחזקים יותר. אז אני גם היום בהסתכלות שלי, אני באמת מסוגלת לבוא, אני כבר לא מרגישה את הלא פייר, את הצביטה הזאת.
תגידי, הדבר הזה שאנשים באים אלייך, ואת רואה את השינוי הזה, מה, כאילו, אני מנסה לחשוב על מה זה עושה לך. זה כמו שכאילו יוצאים מרופא אחרי ש... כאילו, מה זה עושה לך על הדעת שהעברת בן אדם את הדבר הזה?
אני חושבת שקודם כל, אני באמת חושבת שלבזה באנו. אני רוצה שתביני. ושכשאת תבואי לקורס מאמנים מההתחלה עד...
לאנשים את החיים, לא כל אחד זה המסלול.
אני חושבת שבאנו לפה כדי לתרום ולתת ערך כולנו. כדי לשרת אנשים אחרים, זה ממש לא משנה אם אני מתדלק בתחנת דלק. אתה יכול לתדלק, ואתה יכול לתדלק מתוך כוונה לתת שירות יוצא דופן, וזה מה שאתה תיתן. אני חושבת שלזה באנו. אז קודם כל, את יודעת, זה לא שאני באמת חושבת שאני מיחידה במינה, או שאני עושה משהו שאחרים לא עושים. נכון, רציתי להיות מאוד טובה בזה, נכון, רציתי לרפא את הכאבים בתוכי, נכון, אני פשוט אוהבת את זה. אבל ברמה, לזה באנו. אני חושבת שבן אדם שמחובר להבין את הדבר הזה, שבאנו לפה לתת ערך ושירות לאנשים אחרים, איכות החיים תהיה שונה לגמרי, כי בסוף איכות חיים לא קשורה לכמה כסף, למי את נשואה, כמה ילדים.
לא, אבל בואי נדבר רגע על כסף.
יאללה, בואי.
היה לך איזה משפט שאמרת שהוא מהדהד אצלי, שאנשים מפחדים מכסף, משפע, והוא ישב אצלי וכתבתי לעצמי את זה פה, אנשים מפחדים מכסף, שפע. נכון. מה זה אומר? תסבירי שנייה את המשפט הזה, כי נראה לי שזה באמת סגמנט נורא נורא חשוב בפודקאסט הזה, שאפשר לגזור ולשמור. תסבירי לי.
אם היינו הרי מסתכלים ואומרים, יש אוויר. נכון? יש אוויר. אני ואת יושבות פה. אף אחת מאיתנו לא עושה, בואי נשום מהר לפני שיגמר האוויר.
נכון.
נכון? הרי השפע הוא נמצא. יש הזדמנויות כל הזמן. יכולים להקשיב לנו עכשיו אנשים שיגידו, אבל אני לא רואה או לא מגיעות אליי הזדמנויות. ואני אבוא ואגיד, הן קיימות. אנחנו לא בתשומת לב אליהן. מה שאני באה להגיד, אנחנו לא היינו אמורים לעבוד כל כך קשה בשביל שפע. שפע בא כשאנחנו נותנים מה שהתחלתי להגיד, ערך, כשאנחנו מביאים יצירתיות, ורואים איך אנחנו יכולים לשרת אנשים. אז איך זה יכול להיות שאנחנו מחבלים לעצמנו כל כך הרבה במילים אחרות, שלכל כך הרבה אנשים יש כל הזמן דאגות כלכליות. ואני חושבת שכמו שבאתי ואמרתי שמכניסים לנו המון פחדים, גם את זה אנחנו סוחבים.
מהבית.
כי למי יש אינטרס שאנשים יהיה להם מלא שפע? בואי רגע נסתכל לשלטון, למנהיגים שלנו. הם לא אמורים לרצות. הרבה יותר קשה, ואני יודעת שלא אוהבים ולא קל לאנשים שאני אומרת את זה, לנהל אנשים שיש להם הכל. יותר קל לשלוט באנשים שחסר להם. אז אם בבית ספר היו באים ואומרים, בוינה, כמה ילדים בבית ספר באים ואומרים לה, כל מה שאתה רוצה אתה יכול להיות.
כן.
אבל זאת האמת. השפע קיים כל הזמן. אנחנו חוסמים אותו מלהגיע אלינו. אנחנו חוסמים לא כי אנחנו קמים בבוקר ואומרים, יו, איזה כיף, איך אני אחסום? אנחנו עושים את זה המון פעמים באוטומטים, כי אנחנו לא יכולים להכיל דברים, כי אנחנו מפחדים. וכי שוב העבירו לנו המון דברים בירושות. עכשיו, בגדים, אייפדים, פלאפונים, אנחנו כל שנה משדרגים את האמונות, התפיסות עולם שהעבירו לנו, שאנחנו ממשיכים אותם לקבע, אנחנו לא עוצרים, בואי רגע, אולי זה כבר לא מתאים להיום.
אני חושבת שאנחנו בזמן בחיים דווקא, בין איפה שאנחנו נמצאים לבין איפה שהמדינה נמצאת, שהחיים, שהעולם, שאני חושבת שכן אנשים מתחילים לשאול את עצמם שאלות, וטוב שכך.
תראי כמה אני מאושרת, רק מהמשפט, זה נכון.
זה נכון.
כי אנשים מתחילים להבין שזה הזמן להתעורר באמת ולהתחבר לעוצמה.
איך הצלחת לסחוף אנשים?
את יודעת, אני לא יודעת לענות לך.
זה נורא מפחיד להגיד למישהו, בוא, אני אלמד אותך, בוא, אני אאמן אותך, בוא, תבואו אחריי, תפנו את הזמן שלכם, תשקיעו את הכסף, צמחו עליי. וואלה, זה מפחיד.
אני חושבת שזה פשוט קרה. אני לא חושבת, אני חושבת שבהתחלה, נכון, בקורס הראשון, באתי והשני והשלישי גם, אמרתי אנשים, בוא, תעשו קורס קטן, היו שם 12 איש. אותו קורס שכשהאחרון פרונטלי שעשיתי היה של 480. ומהמקום הזה, זה פשוט משהו עבד שם, ואז זה קרה עוד, ואז זה קרה עוד. ואני תמיד גם אבוא ואגיד לכל המאמנים וכל המטפלים ששומעים, זה העבודה שעשיתי עליי. דווקא, ולכן אני אומרת שהסנדלר מאוד לא הולך יחף במקום הזה, כי זה לא אומר שהחיים שלי מושלמים, ממש לא.
ברור שלא.
אבל זה כן אומר שזה לא היה בא לי או לא בא לי. לא ויתרתי שם. פעם בשבוע ישבתי.
לא, אבל אני מדברת על גודל האחריות ו...
אבל זה לא אני אחראית. אני מביאה תכנים, ואני עומדת מאחורי זה, שמשנים את החיים. אני באה ואומרת, גם כש... אני ממש לא מהאנשים שמבטיחים הבטחות, אני לא אוהבת את זה. גם מאוד קשה לי לראות מנטורים שאומרים, אני אשנה לך את החיים, כי לא אנחנו משנים. זאת האמת. בן אדם יכול לשנות את החיים לעצמו, לא אף אחד אחר. אבל אני כן כנראה יודעת להעביר את התכנים, ובגלל המסע שלי, אני חושבת שהיכולת שלי, התודעה שלי מאוד רחבה, כי אם אני לא הייתי חובה מה שנקרא להרוויח הרבה כסף, ומישהו היה בא אליי והוא אומר לי, אני רוצה להרוויח, אני הייתי נבעלת.
כן.
אז אני יודעת שאפשר להתגרש ביחסים בריאים, ואני יודעת שאפשר לייצר כסף, ואני יודעת שאפשר לרפא דברים. אני חושבת שבאופן לא מודע באים אליי, כי התודעה שלי יכולה לראות המון דברים אפשריים. אני ברורה לך מה שאני התכוונת?
ברור. מה זה אושר בהשקפת עולם שלך?
היום אני אגיד, היום זה להבין את החוקים של היקום, של הבריאה, של הבורא, ולראות איך אני מיישמת אותם. אני לא סתם אומרת את זה היום, לא הבנתי את הדבר הזה.
אני לא מבינה מה את אומרת.
ברור, ברור. ברור, כי אנחנו חיים בעולם, הרי מה מונע מאיתנו המון פעמים להיות מאושרים? אנחנו חושבים שאנחנו נורא מיוחדים כל הזמן, ושבאנו לפה לעשות דברים מאוד גדולים, ואנחנו באיזשהו מקום מחכים שאנשים יוכיחו לנו שאנחנו נורא חשובים, גם במערכות יחסים. אם תסתכלי, אני לא מרגישה מספיק חשובה, אני לא מרגישה מספיק משמעותית, אני לא נשארת, אוקיי? אני אומרת, ואני חושבת שכשמתחילים להבין שהעולם לא אמור לשרת אותנו, דרך אגב, זה גם הבעיה של, את יודעת, שהורים שמגדלים, נסיכה שלי, נסיך שלי, מלכה שלי, מלך שלי, כולנו זה, הם יוצאים החוצה, לא, הם לא כאלה מלאכים כל הזמן. אבל זאת האמת. ואז אני חושבת שמה שאני באמת מבינה בשנים האחרונות, יש פה חוקים. חוק לדוגמה נקרא קרמה, שיש תוצאות למעשים שלנו. חוק לדוגמה, ואני הולכת גם לדבר על זה המון בסמינר החדש שאנחנו עושים, זה שאם אנחנו פוגעים בחלק מסוים בנו, אנחנו פוגעים בשלם. עכשיו זה תרתי משמע. אנחנו לא יכולים לקחת משהו, אפילו כימותרפיה, אם אני מדברת, שהיא ריפאה משהו אחד, גמרה משהו אחר. אי אפשר כן, שזה לא יעשה אין, נזק. עכשיו, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, שכשאנחנו פוגעים באנשים אחרים,
ברור.
אנחנו פוגעים בעצמנו. אז אם אני נמצאת בזוגיות, ומישהו אחר סובל בגללי, או אני מקטינה מישהו, או בכל יחסים, אני בעצם פוגעת בי.
ברור.
עכשיו, כשבאמת מבינים את זה, שם נמצא האושר. כי כבר אני לא צריכה שהעולם יוכיח לי שאני מדהימה.
אני זוכרת שאחד המשפטים שהתחלתי את הקורס אצלך, אז אחד המשפטים שנתפס אצלי הכי חזק, וזה משהו שאני חשבתי עליו גם לפני, אבל פתאום זה כזה, הכל הסתדר לי, וזה, ובשבילי זה משפט מאוד מאוד משמעותי, המשפט הזה של אף אחד לא חייב לך כלום. ואתה יודעת, אני חושבת שאנחנו גדלים באיזה עולם שאנחנו תמיד מרגישים, הוא חייב לי, והוא זה, ואני זה, והוא זה, ואמא שלי ככה, ורגע, סליחה.
וכשלא אבל... נוח לי, או כשלא נותנים לי, מה יוצא ממני גם? בואי נסתכל מציאות.
ברור.
כשלא נותנים לנו, כשלא נוח לנו, כשאין לנו את הדברים הכי, אני לא אגיד בסיסיים, כי אנחנו ממש לא חיים בעולם שנותן דברים בסיסיים, אבל איזה זעם יוצא מאיתנו.
לא, אפילו ביחסים הכי בנאליים, ההורים, שכל מה אנחנו חושבים שהם חייבים, הם לא חייבים לנו כלום. הם לא חייבים לנו, אנחנו לא כל היום צריכים להיות בציפייה, אכזבה, זה פשוט איזה מין מנגנון התשה כזה, שאנשים פשוט בטוחים שמישהו חייב להם משהו.
נכון, וכשבאים לקורסים ואני אומרת את זה, אז הרבה פעמים זוגות מצביעים, או גבר חמוד שהתבבה, מה, גם אשתי לא חייבת לי שום דבר? אמרתי לה, היא לא חייבת לך כלום. היחידים שחייבים זה הורים
לילדים
שהם חסרי אונים. עד גיל מסוים בוודאי שחייבים לנו משהו. אבל כשלא נתנו לנו, אחר כך זה חוב אבוד. ואנחנו לא מסוגלים, מה שנקרא המון פעמים, לשחרר את החוב האבוד הזה. כי באמת המון פעמים, הרבה מאיתנו באים ממקומות שלא היה לנו קל במילים עדינות. שבאמת לא נתנו את מה שהיינו צריכים לקבל. אבל בשלב מסוים זה להצליח למחול על המקום הזה כדי שאנחנו נוכל לעשות את הייעוד שלנו פה, כדי שאנחנו נוכל להתקדם. ואת זה אנחנו...
איפה מתחילים? מישהו עכשיו רוצה לעשות שינוי. איפה מתחילים?
שאלה מעולה, כי יש המון, את יודעת, חלק מהדבר הנפלא בעולם הזה, זה כמה עצה יש לנו בכל דבר. אני חושבת שאפילו אם אנשים היו באים לדף אינסטגרם שלי, ומישהו היה רק מחליט לשבת רק לראות את הסרטונים, שזה ללא תשלום שם, זאת התחלה מטורפת, כי יש שם באמת, אני חושבת, כמויות, כמויות של סרטונים וערך שיכול לקבל, וכמובן זה לא רק אני. יש עוד אנשים טובים מאוד במה שאני עושה. שבן אדם מתחיל בכלל לשאול מה קורה לי כשאני שומע סרטון כזה או אחר שמדבר על משהו שקשור, שנוגע אליו. אני בהתנגדות, אני מיד מזיז את הסרטון, אני נשאר להקשיב לו, אני שומע ואחר כך מה שנקרא לו חוזר לדף. להתחיל רגע להיות בתקשורת עם מה שקורה לנו אל מול זה, ולזכור שהתנגדות היא חלק. כי כל פעם שיש איום שאנחנו נעשה משהו אחר ממה שאנחנו עושים ברגיל, כן, אנחנו אמורים להדוף אותו. בן אדם מרצה שעושה דברים כי הוא חושב שאחרים רוצים, תני לו רגע ותגידי לו אולי מישהו אחר לא רוצה בכלל, הוא כועס. בן אדם שכל החיים שלו רגיל להשתיק את הקול שלו, כי הוא לא רוצה לפגוע, הוא יגיד, כי הוא לא יכול להגיד את כל האמת, יש לנו מלא סיפורים כן. במקומות האלה. תגידי לו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? הוא לא רוצה לשמוע את זה.
הוא לא ידע מאיפה להתחיל אפילו.
נכון.
בקיצור, להתחיל לראות סרטונים, להתחיל לגעת בזה, להתחיל לחפש את הדבר הנכון, המדויק, אבל את יודעת, אני מרגישה שיש כזה שפע, איך בכלל יודעים מה נכון, מה מדויק, מי גם, סליחה, מי אפשר לסמוך עליו, מי לשים את הז'טונים עליו, לא יודעת, אולי יש...
נכון.
שרלטני,
סליחה. כל יש, אבל יש. רגע, וכשהייתי עורך הדין ולא היו כמויות על גבי כמויות של עורכי דין, לא באו ואמרו, כל אחד שני נהיה עורך דין, כן, ולא כולם טובים, וזה בסדר. אני חושבת שהרבה פעמים זה ללכת לאנשים שהשיגו את מה שאנחנו כבר רוצים. כי באמת, כמו שאת אומרת, בעולם הזה יש הרבה אנשים שמלמדים אחרים, אבל לא עושים עבודה. אני לעולם לא הייתי יכולה ללכת לאנשים, עד כמה שאנחנו יודעים, כן? אבל אני ארגיש שלא עושים עבודה על עצמם. אתה לא יכול לשבת ולהגיד לאנשים, תנהלו את הכעס שלכם, ולהשתלח בכל האנשים. זה לא יעבוד לאורך זמן, זה מה שאני חושבת בכלל. אז זה לא, כמו שאמרתי, אנחנו לא חייבים, מטפלים לא אמורים להיות, או מאמנים, פרפקט בכל דבר, אבל תעשו עבודה כן על עצמכם, כי אני אגיד, זה מחויבות, זה ממש ברמה הזאת.
תגידי מה הלאה בשבילך? מה השלב הבא? אמרת חול, שאת לומדת קצת אנגלית, אבל נגיד, אני אהיה חוצפנית לשאול אם את עוצמת את העיניים, ונזכרת במה שכתבת לעצמך, מה את רוצה? מה את רוצה?
אני חושבת שאנחנו מקליטות את זה שבוע לפני ראש השנה, ואחד הדברים שאמרתי לעצמי זה שהגיע הזמן לכתוב הזמנת מציאות מאיפה שאני נמצאת היום. כי שוב, אני מרגישה עם המון זכות והרבה מזל, והמון דברים שכתבתי קרו. ושבא לי לברר, כי אני אחרי 6 שנים שאני חיים מאוד אינטנסיביים מאז שבאמת אני עושה את הקורסים, ורגע להבין איך אני רוצה לחיות, וכמה אני עוד רוצה את החיים האינטנסיביים האלה, וכמה אני רוצה להוריד רגל, ואיך אני רוצה לחיות. אז יש דברים שיש לי בהירות, אבל יש דברים שעוד חסר לי, אז אני אשמח לעדכן בהמשך.
בואי ניפגש פה שוב עוד שנה לקראת ראש השנה.
קדימה.
ונראה איפה אנחנו במרחק של...
קדימה. של אז רגע, קדימה. אז אם זה ככה, אז אני שואלת אותך, מה את רוצה שיקרה בשנה הזאת? תני לי את זה רגע.
אני רוצה...
מה את רוצה שנוכל להסתכל עוד שנה בזמן, ותגידי לי, את זה מה שרציתי וזה קרה. מה את מאחלת לך?
אני מאחלת לעצמי... אולי להיות קצת יותר ברגע, ולא כל הזמן לחשוב על מה הלאה, כי אני מרגישה שאני כל הזמן באיזה בליל של עשייה, ומה הלאה, ומחר, והיום, ושיט, ולא חזרתי, כאילו פשוט אולי להוריד שנייה את מפלס ה... לברור קצת, כאילו קצת לעשות סדר בבלגן שלי.
כי כשתהיי פחות עמוסה, מה תרגישי?
אני חושבת שיהיה לי קצת יותר רוגע, קצת
למה
יותר
שלווה. למה את כל כך זהירה בקצת? למה את לא אומרת...
כי אני מכירה את עצמי, אני אהיה מאוד רגועה.
את
רגוע,
מבינה מה זה תת-מודה?
בוא נהיה רגע מאופסות, זה אני. אני כל הזמן, אני אוהבת את האקשן. בדיוק היום פגשתי מישהי שהם עזבו את העיר לפני כמה שנים, אמרתי לה, יאו, איך במושב? היא אמרת לי, איזה כיף, אני בקושי יוצאת מהבית, ואמרתי לה, יום, אני אף פעם לא בבית. אז כאילו קצת, קצת ליהנות יותר מהדבר הזה, ולא רק שיהיה לעשות מסיבה לרוץ, להיכנס לו, הבית שקבע תחנת רכבת, תכנס יוצא זה.
אז מה שאת אומרת, אני מאחלת לי שעוד שנה, אני אוכל לשבת פה ולהגיד, כן, אני הרבה יותר רגועה ממה שהייתי שנה קודם. משהו נוסף שהיית רוצה שיקרה לך?
משהו נוסף.
ראית איך השתלטתי על השיחה בהזדמנות הראשונה, הראשונה שהיה לי.
משהו נוסף, שאני אצליח באמת להתחייב לקורס הזה, כי אני יודעת שהוא בשבילי, ושאני אשחרר התנגדויות.
עכשיו שתדעי שזה המשפט שריגש אותי מכל הפודקאסט שלנו הכי הרבה, ואני אפילו אגיד ש... טוב, אני אגיד את זה פה, שגם כפי הנראה הוא יתחיל עוד מעט בדצמבר 2023, וזה מאוד ירגש אותי. שתתחייבי כמו שצריך. אני אפילו רוצה להיות ערבה לדבר הזה. אם תתני לי.
שנה טובה, מורה, תודה.
תודה
שהזמנת
אותי. שהשתלטתי לך. תודה.
ויאללה, שתגיעי לכל מקום, לחול, לזה, הכל אפשרי.
זה מה שיהיה.